אבל עוד מעט הנשמה כבר מוציאה כל אחר. עוד מעט תראה. תלוי בשלבים. הנשמה מכבדת את הדין של הילד. לא כמו ההורים, שחושבים שהילד בן ארבע זה כבר אינסל. ועושים לו דברי טוקי. בוא, בוא, בוא חמוד, בוא תגיד לו. מה זה E שווה ל-MC בריבוע? אז הוא אומר, כן, זה תהליך שאינסטיין כתב, מה אתה אומר לשטויות? אז אתה כותב לו איזה פרשה של ארבעה דפים לקרוא בבר מצווה שהוא לא מבין כלום ממה שהוא קורא. בשביל מה? בשביל הכבוד של האבא כלפי האנשים. הוא יודע מה הוא עושה בכלל? לא ככה מכבדים ילדים, רבותיי. צריך לכבד את הגובה שהיא לילד לפי הגיל של הילד. ובגיל 4-5 הוא צריך לשחק. ובגיל 13 הוא מתבגר, אבל הוא צריך להכין את הדברים לבד. הכל מתוך הנשמה שבישראל, ולכן היה נראה לכאורה שהכל, שכל התהליכים היו חול ולא קודש. כן, מי שרואה את הדברים האלה מזווית חיצונית, הוא אומר, תראה איזה מדינה, הכל חול במדינה הזאת, אין קודש בכלל. אז הילד הקטן שלך בגיל 5, הכל חול, אין קודש, אתה תזרוק אותו לפח. למה במדינה פתאום אתה הופך להיות צדיק גדול, ועם הילדים שלך אתה מבין שתן לו זמן? לפני מלחמת ששת הימים הייתה התברדרות גדולה בישראל, והמציאות הרוחנית והגשמית היו אז בשפל המדרגה. והזמן עבר והנשמה דחפה יותר ויותר. למה הגענו לשפל מדרגה לפני מלחמת ששת הימים? הרי מלחמת ששת הימים זה כמעט גאולה, נכון? אז איך זה שאנחנו בשפל מדרגה בדיוק לפני? פשוט למדנו כלל, אתם זוכרים את הכלל הזה? שלפני שמגיעים למדרגה, כל המדרגה שלפני, לזבל. זה בדיוק מה שקורה לנו היום, דרך אגב. בגלל שאנחנו עוד מעט הולכים וגוברים ומגיעים לשלב חדש בגאולתנו, אז כל מה שאנחנו מכירים עד היום, הכל נופל, הכל מתפוצץ, כל הפצעים יוצאים החוצה. זה שיקר, זה גנב, זה הלך, זה רצח, כל הפצעים. למה? בגלל שאנחנו מנקים את כל השטח להופעה של מדרגה חדשה, וככל שזה מתקרב יותר, אז זה מאוד 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 קרוב כל הדברים האלה. אחד אחרי השני, כל יום, כל יום, כל יום קורה משהו. למה? כי אנחנו מאוד קרובים למדרגה. והמציאות הרוחנית והגשמית היו אז בשפל המדרגה. והזמן עבר והנשמה דחפה יותר ויותר, ודרשה הכרה פנימית ועליונה יותר של כוח החיים האלוהי שבאומה. זאת אומרת שהנשמה לא נותנת לך מנוח, וזה לא שתמיד היא דוחפת אותו דבר, היא יודעת בדיוק לאיזה מדרגה אתה הגעת, ואז היא דוחפת בתדר שאתה נמצא בו היום, ולכן היא מעלה כל הזמן את הדחיפה שלה, את הבקשה שלה. אלא שכלל ידוע הוא שלפני הופעת מדרגה חדשה יש ביטול למציאות הקודמת. ולכן, בדיעבד, כן, עכשיו, אנחנו קצת חכמים יותר, עכשיו, בדיעבד הבנו את המסבר שקדם לשלב החדש בגאולת ישראל בשחרור ירושלים. עכשיו רק הבנו את זה. למה לפני, בדיוק השחרור הזה, הכל יתדרדר. אנשים היו עוזבים את ארץ ישראל, בהמונים. נקודת מפנה שהפכה אותנו פתאום למעצמה. אחרי מלחמת ששת הימים, אפילו דברים שלא רצינו, היה לנו. למה? כי הנשמה בפנים אומרת, קח, קח את זה, קח את זה, יהודה ושומרון. לא, לא, אני רוצה רק מקלט בטוח. לא, מקלט בטוח זה היה לפני כמה שנים. עכשיו גדלת, אדוני. אתה צריך להחזיר לעצמך את יהודה, את השומרון, את ירושלים. הנשמה דוחפת שתעשה בדיוק את מה שאתה מסוגל לעשות בזמן שהגעת אליו. כבשנו שטחים גדולים, סיני, יהודה, שומרון, בקעת הירדן, רמת הגולן, כל זה בשישה ימים? המציאות החדשה גרמה לשאלות שלא עלו עד כה במחשבותינו. פתאום המציאות נותנת לנו דברים לחשוב. מאיפה זה בא?
הנשמה הפנימית.
שאלות על מהות הקשר בין עם ישראל לארצו. פתאום זה מתעורר. עד היום רציתי רק מקלט בטוח, עכשיו יש לי שטחים, אני יוצא עם זה. מדוע שבנו אליה, אל ארץ ישראל, אחרי הגלות הארוכה? מלא שאלות עולות. ושאלות על מהותנו כעם בכלל. אתם זוכרים את השאלות מי הוא יהודי? איפה זה צץ? פתאום אתה נזכר? בטח, הנשמה הפנימית עכשיו שואלת אותך שאלות ואז זה יוצא לך בחוץ. הדחף שבא מהנשמה הפנימית מחייב בירור מעמיק יותר ולא נותן מנוחה. תמיד יותר ברור, יותר מבורר. הוא דוחק אותנו להבנת החיים, שהרי ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. בגלל זה אנחנו חייבים להבין מה זה החיים האלה. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים אל כיוון עצמותנו, כן, הפנימית, האמיתית, מתגלה האידאל האלוקי שבטבע שלנו, יותר ויותר. מהקמת מדינת ישראל עד לסחרור ירושלים, התברר הקודש והתגלה יותר בחיי האומה. התברר יותר ויותר שהקודש מופיע בחול. ולא הבנו בהתחלה, חשבנו שזה חילוני. שאתה מבין שהקודש גם דרך החילוני, גם דרך החול, הוא מופיע. אין לו בעיה לקודש. הרי חתול זה חול, זה צבע. והקדוש ברוך הוא לא מופיע דרך החתול? כן. גם דרך הפרח וגם דרך התוכי. על מדינה, אז על מה זה חל? על מה יש חלות של קודש? על כל מיני דברים שלכאורה לא שייכים לקודש. על מדינה, על כלכלה, על צבא, ועל כל החיים. זאת אומרת, אתה פתאום מבין שכל מה שאתה עושה פה זה רק קודש. הכל קודש. הרב קוק זצ"ל כותב במאמרי הראיה עמוד רש צדיק ט', שני צדדים יש לירושלים. תשמעו מה אומר הרב קוק. ירושלים יש שניים. קודם כל, ירושלים ברבים. יש בה יראה ויש בה שלמות, כן? ירושלם. יראה קורא לאברהם אבינו, שלם מלכי צדק, מלך שלם. והשילוב ביניהם זה ירושלים. יראה ושלמות. זה פרדוקס אחד גדול. אין לי זמן עכשיו לפרט את זה, אבל זה חלק מהשיעור השני. שני צדדים אומר הרב קוק, עיר הקודש ועיר המלוכה. תשימו לב, עיר קודש ועיר מלוכה, מה ההבדל? עיר המלוכה היא עיר ממשית, שבה יושב המלך, מנהל את מלכותו, את החיים הפוליטיים, המלחמות, הכיבושים שלו, אלא שבניגוד לכל עם אחר, שעיר המלוכה היא עיר של חול בלבד, הנה בעם ישראל ירושלים היא עיר מלוכה מלאה קודש. זה גם מלוכה, זה הוא עושה את כל מה שאמרנו עכשיו, מלחמות וכלכלה וכביסים ובתים והכל, אבל זה מלא קודש. ולכן אנחנו אומרים בלכה דודי, מקדש מלך עיר מלוכה, שני דברים. זה קודש עליון בעיר מלוכה, בעיר פוליטית פשוטה לכאורה, חול. קודש וחול חיים ביחד בירושלים. וזו מה שאנחנו קוראים בקבלה ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ירושלים של מטה זה זה. ירושלים של מעלה זה הנשמה שבזה. בהתחלה אתה לא מבין, כמו התינוק, הוא נולד, הוא יודע שיש לו נשמה בכלל. תן לי אוכל, בקבוק, חלב, שוקו, זה מה שמעניין אותי. גם אנחנו בהתחלה ככה. אבל היום, אתם רואים שככל שהתקדמנו, תראו מה באתם לעשות פה. מה, היו שיעורים כאלה? בקום המדינה? איפה שיעורים? אנשים בכלל היו סתם. לא יודעים מה, רק לאכול. היום פתאום מתחיל הקודש לחדור לחיים שלנו, לכל רובד החיים. ענייני הממלכה אינם מנותקים משורשם האלוקי. זה ארץ ישראל, זה ירושלים. מלך ישראל יודע שכל העיר הזאת קיימת רק לשם דבר אחד, והוא גילוי מלכות השם בעולם. לכן זה מקדש מלר עיר מלוכה, עיר שבה מנוהלים חיי כלכלה וצבא, עיר של מסחר ותעשייה, ולמרות זאת הכל קודש. ויש לנו דוגמאות אחרות לדבר הזה? כן, תיקח פרי בחוץ לארץ, עגבניה, בורא פרי אדמה, לא חשוב באיזה שנה, לא חשוב באיזה יום. פה? נצמידה אדוני, תיזהר, יש לך פה קודש, העגבניה הופכת להיות קודש, קדושה צבאית. אוי ואבוי, מה זה? יש אנשים שגרים בחול, שהם אומרים איזה כיף לנו, אין לנו את הבעיה הזאת. זה בעיה שיש קדושה בפירות, הם פוחדים, אז הם כותבים על היין בלי חשש צבאית. אין חשש! כאילו זה סכנה, זה משהו לא טוב, כן? זה רעל. חז ושלום, תראו עד איפה השכל שלנו מעובד. אתה יודע מה זה לאכול פרי של שביעית? אתה יודע מה זה לשתות יין של שביעית? אתה יודע מה זה לאכול פרי של ארץ ישראל? אנחנו הכל, כן, רגיל. הרי אתם יודעים שכשהייתם קטנים, לא הבנתם מה זה הורים. וככל שהזדדנתם, הנשמה הפנימית הזאת דוחפת, 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 ועכשיו אתם אומרים, אבא שלי, אמא שלי, איזה שדיקים. מעניין. למה אתה לא מבין את זה כשאתה קטן? אותו דבר אנחנו, לא לפחד. אנחנו מזדקנים, וככל שנזדקן כמו יין טוב, אנחנו נבין מה זה הקודש של ארץ ישראל. לא לפחד. אז נכון, יש תהליכים בדרך, גיל ההתבגרות. בלגן. טיפס אצלם. אז אנחנו עוברים גם שלבים כאלה, אבל זה עדיין קודש. הילד בגיל 16, אתה לא זורק אותו לזבל. ירושלים כולה נקראת קודש, כי אחרי הכל היא עיר של הקדוש ברוך הוא. כן, ירושלים עירך, אנחנו אומרים. מה זה ירושלים עירך? עיר שלך זה קודש מוחלט. אתם יודעים שיש הלכה, אני קצת מכניס מהסיור השני, ההלכתי יותר. בכל ארץ ישראל לא אומרים תחנון, נטילת אפיים, ליתר דיוק, אלא במקום שיש בו ספר תורה. חוץ מירושלים. למה? אומרים חכמים, כל ירושלים זה ספר תורה. אתה אומר, נטילת אפיים בכל מקום. זה הלכה, זה לא סתם, באוויר. זאת אומרת שהקודש יורד עד לפה ומתממש בדברים הלכתיים. למה? כי ירושלים עירך. זה תמיד נשאר שלך, זה לא שלי. זה עיר הקודש. עוד פעם, לא העיר הקדושה, לא the holy land, או the holy city, אלא עיר הקודש, העיר שלך, של הקודש ברוך הוא. לא העיר הקדושה. דרך העיר הזאת מופיעה המגמה האלוהית בשביל העולם כולו. זה עובר דרך עם ישראל, אבל זה בשביל העולם כולו. כי ביתך בית תפילה יקרה לכל העמים. אז עוד התחלנו את השיעור על ירושלים, עכשיו קצת נכנסים. יש מהצד השני. אנחנו במהלך של תחייה לאומית, ומתברר לנו שמדינת ישראל היא לא רק מקלט בטוח. ככל שאנו מתקדמים, הבירור נעשה פנימי יותר, והשאלות עולות מאליהן. מי אנחנו? האם ארץ ישראל וירושלים הן סתם עוד חלקי אדמה? האם אנחנו שואפים רק להתקיים בשקט, או שכוח אלוהי מחייב אותנו מבפנים להבין שהדברים לא נגמרים כאן? יש אנשים שעוד רוצים אולי רק לחיות בשקט, אבל זה לא נכון, זה לא נותן להם שקט. עוד מעט נבין גם למה. האם אפשר לחזור אחורנית? או שהנשמה דוחפת חזקה יותר מכל ההחלטות של אנשים שרואים הכל בחיצוניות בלבד? אני כאן נותן תשובה. אי אפשר לחזור אחורנית. אי אפשר. הנשמה דוחפת, היא לא עושה רברסים. היא תמיד דוחפת יותר ויותר חזק. וכשאנו מנסים לפעמים לסגת מההבנות היסודיות שלנו, אנחנו קצת בורחים, מיד באים אויבים ומזכירים לנו בהתנגדותם את מהותנו הפנימית. הם אומרים, רגע, פוס. אנחנו פה, עוד לא גברנו את המשחק. היהודי לפעמים רוצה לנוח, פתאום בא לו פלסטיני ואומר לו, רגע, יש פיגוע בדרך, אדוני. למה יש פיגוע? כי עוד לא נגמר. אתה שכחת, אבל אני גם כן שליח של הנשמה הזאת שדוחפת אותי כדי לעורר אותך. וכגודל ההופעה האלוקית בנו, כך ההתחזקות של האויבים מסביבנו. אותו דבר, כמה שאנחנו הדחיפה גדולה יותר, וגם דוחפים בחוץ, בדיוק אותו דבר. המלחמה שלהם נגדנו מבררת לנו את מהות המלחמה האמיתית שלנו. זאת אומרת, לפעמים אנחנו שוכחים מהי המלחמה שלנו, והם, על ידי המלחמה שלהם, מזכירים לנו. זה פלא פלאות, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בעולם. פשוט מדהים. העובדה שהם קוראים לה המלחמה על ירושלים. למה הם קוראים לה המלחמה על ירושלים? כי אנחנו פוחדים להגיד את זה. אז הם מזכירים לנו, זה כתוב בעיתון, עכשיו כולם יודעים. כי אנחנו לא רצינו להגביר, לתת שם, כי לפעמים אנחנו פוחדים, כי כשאתה נותן שם אתה כבר נכנס למלכודת. אז בא ערבי פלסטין אומר לך, לא, זה ג'יהאד, זה מלחמה לירושלים, אדוני. אלקוט. אז זה נקרא אומר דרשני. אתה צריך לחשוב למה הם קוראים לזה ככה. הנשמה האלוהית שחיה בנו מפלסת לנו את הדרך עד לבירור האמיתי שלנו. זאת אומרת, אין לך אפשרות לברוח מזה. אין. יונה רצה לברוח מהנבואה שלו, רוצים אחריו. אפילו בלי טלפונים. לא נותנים לו מנוחה, עד שהוא מוציא את המיץ שיש בפנים. הרי אמרנו ביציאת מצרים, במתן תורה נעשה ונשמע, אז אנחנו אוכלים את זה עד היום. חייבים, אין לנו אפשרות אחרת. ירושלים היא עיר המלכות. היא צומחת מתוך מלכות ישראל. ועל הפסוק בדברי הימים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כן, אנחנו אומרים את זה כשאנחנו מוצאים ספר תורה, כן, כל הספירות. אמרו חז"ל במסכת ברכות נ"ח, והנצח זו ירושלים. מה זה והנצח זו ירושלים? פתאום לקחו מחסד, גבורה, תפארת, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. והנצח והעוד. כי כל זה יסוד, אתם זוכרים? בשמיים ובארץ מחבר, בארץ מלכות. ואומרים חז"ל בגמרא, והנצח בכל השיר הזה, זה ירושלים. אז לפי דברי חז"ל, הנצחיות, כן, זה מה שאני שומע. אני פשוט צריך לחשוב, הנצח בירושלים, הנצחיות העליונה של הקדוש ברוך הוא. מופיע בעולם הזה שהוא עולם של תמורות ואריות, של דברים חולפים. איפה? דרך ירושלים. מי מחבר את הנצח לדברים החולפים? ירושלים. בירושלים כל דבר שנראה לך כחולף הוא נצחי. כי הנצח והארעי מתחברים כאן. כמו גוף ונשמה. או במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך ירושלים, זה הצינור. וזה שער השמיים, אמר יעקב אבינו. בנוסף להיותה עיר, כן, אז אנשים באים לירושלים, כן, מסתובבים, מגיעים לעיר. חושבים שזהו, נהיים, מסתובבים, הולכי בן יהודה, כן? אתה יודע איפה אתה נמצא, אדוני? זה צריך לשרוף לך ברגליים. כל רגע זה צריך לשרוף לך ברגליים. אתה שוכח שאבא וסבא וסבא של סבא, עכשיו כשהם רואים אותך מהשמיים, הם בוכים, הם אומרים איך הוא הגיע לזה. ברוך השם.
אנחנו גם מסתובבים, כן, מתוך החנייה, לא מצאתי את זה, כן, מוניות, כן, מוניות, איפה אתה נמצא, אדוני? אתה בעולם הבא, בעולם הזה. ויש הכל, מוניות והכל! מי שרוצה יכול לעשות פרק. ירושלים היא הביטוי של הקבע בעולם של חוסר קביעות. הנצח של כלל ישראל מתפשט דרך הצינור שנקרא ירושלים, ומגלה את מלכותו יתברך במקום המקדש, בנקודה של המרכז. כשאנחנו אומרים מרכז, זה לא רק מרכז מבחינה טריטוריאלית, זה מרכז המחשבה שלי. זה ירושלים. איפה שאני נמצא בעולם, אני מסתובב ומתפלל לכיוון ירושלים, כי זה מרכז המחשבה שלי. ירושלים עצמה נקראת מקדש. בלשון המשנה, במעשר שני, או בראש השנה, או בסוכה, יש כמה משניות, שם כתוב למשל, שבמדינה נהגו כך וכך, ובמקדש נהגו אחרת. הרמב״ם מפרט שמדינה זה ארץ ישראל, חוץ מירושלים, והמקדש הכוונה לירושלים שכולה קודש. וכל ירושלים נקראת מקדש. חוץ מזה, אם זה מקדש, הכתוב בשלושה רגלים שאנחנו צריכים לעלות לפני השם, מה זה לפני השם? הפנים של קודש הבריחו. איפה? בירושלים. ברגע שאתה נמצא בירושלים, אתה בפני השם. מדרגה עליונה, לכן גם הלחץ גדול. כשתלך קצת לכיוון יפו, ים, שקט, דייגים, אתה עולה לירושלים, כולך, מה קרה? אדוני, אתה לפני השם. התכונה הפנימית של ירושלים היא החיבור. מה זאת אומרת חיבור? אמרנו שזה מלכות. מלכות זה מחבר בין כל הפרטים. ולכן ירושלים היא החיבור, כי זה מלכות. הפסוק בתהילים אומר לנו בפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. וחז"ל כתבו בירושלמי חגיגה, ירושלים, שעושה את כל ישראל חברים. חיבורים חיבורים, היא מאפשרת את החיבור. ולפי דברי חז"ל יש כוח מהותי מיוחד בירושלים. בואו נחזור קצת להיסטוריה שלנו. כשהיו עולים ישראל בג' רגלים לבית המקדש, היו מתגמדים השינויים שקיימים בין כל סוגי האנשים שבעם. לא היו צדיקים, בינוניים ורשעים, כן, זה ראשי תיבות ציבור. והאריזל מגלה לנו את זה, כן? אז מה? כל אחד היה אותו דבר. אותו דבר. זאת אומרת, היו עולים, וכל אחד נקרא חבר. לא צדיק, לא רבי, ולא תלמיד. אין. כולם חברים, שעושה את כל ישראל חברים. אתה מחובר. ירושלים מבליטה את המאחד שבעם, מבלי לסלול את הגוונים השונים שבפרטיו. יש גוונים, כולנו גוונים שונים. אבל ירושלים מבליטה רק את מה שמאחד. השראת השכינה היא שעושה את כל ישראל חברים. זה השכינה, ביניהם. וכשמתייחסים לבחינת הנשמה הכוללת, אז מצטמצמים הפערים שבין המדרגות השונות לטובת הכלל הגדול, עד שאפילו עמי הארץ זוכים לתואר חברים. אפילו איש פשוט היה נקרא חבר. הגמרא בבבא בתרא מגלה את השיא בנוגע לעיר ירושלים וקוראת לה על שמו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכתוב שם, שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא ואלוהם. צדיקים, משיח וירושלים. גם צדיקים נקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא. גם משיח, כי הוא גילוי של הקדוש ברוך הוא, וגם ירושלים. אחד לאחד, הצדיקים, כיוון שחיים באמונה שלמה, הרי הם נקראים משכן השם, השם סוכן בם,
דרכם ומתגלה בעולם, ומגלים שמו, משיח הוא הביטוי לגילוי מלכות השם בעולם, בגאולה הסופית שהיא ממש שמו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא הגואל, וירושלים היא עיר המלכות כאמור, ובה מופיע המלך העליון ולכן נקראת על שמו ברוך הוא. וכיוון שגם התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא כמובא בברכות, לכן ירושלים מכל כולה בחינת ספר תורה. ומובנת ההלכה בשולחן ערוך שאמרתי לכם קודם, באור חיים, קוף למד א', סימן ב', שאומרים נפילת אפיים אחרי תפילת 18 בכל ארץ ישראל, רק במקום שיש בו ספר תורה, אבל בירושלים נהגו לאומרה אפילו במקום שאין בו ספר תורה. והטעם הוא שירושלים בעצמה היא ספר תורה. אז אנחנו הולכים בתוך הספר, בין האותיות. לסיום, אני רוצה להביא באופן כללי, שמתם לב שלא התמקדתי רק על ירושלים, אלא על תהליך שלם של גאולה שבפסגה אנחנו מגיעים לירושלים. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, תשימו לב, זה דבר חשוב מאוד שאנשים לא קוראים אותו ולומדים רמב״ם. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה ראשונה. הוא בונה המקדש ומקבץ נתחי ישראל, וכל מי שאינו מאמין בו, לא בשאר הנביאים מלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. מה אומר פה הרמב״ם? דבר מדהים. לכאורה זה פשוט. כן, המלך המשיח צריך לעמוד, להחזיר מלכות דוד לישנה, לממשלה ראשונה, מקבץ, בונה בית המקדש, כן, דברים פשוטים שאנחנו רואים, מקבץ. אבל השלב האחרון פה הוא קצת בעייתי. מי שאינו מאמין בו, מה זה מי שאינו מאמין בו? מה זה להאמין? זה true to believe? זה כוח? אני מאמין? מה זה להאמין? זה שיעור שלם, רבותיי. אמונה זה תרגום של פנים חוצה. מי שלא יודע להאמין, כן, מלשון אימון. מה זה מתאמן? אדם מתאמן, מה הוא עושה? הוא מוציא פשוט את הפוטנציאל שלו החוצה. אבל יש לו את זה. אמונה, אדם שאומר, שמתיימר לקרוא לעצמו מאמין, חייב לתרגם את האלוקות בעולם הזה. לחיות אותה. אומר מי שלא מאמין, לא רק שהוא כופר בנביאים, אלא הוא כופר בתורה ובמשה עבדו. עכשיו תשימו לב, הרמב״ם נותן לנו פה הלכה. הלכה, אם אתה לא מאמין, אתה לא רק כופר בנביאים, אתה כופר גם במשה רבנו. עכשיו לדעתכם הרמב״ם צריך להביא מקור. זאת אומרת, אתה אומר שאתה מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, מה אומר הרמב״ם? איזה מקור הוא הולך להביא? תשימו לב. מהו המקור לדבריו הקדושים? הרמב״ם ממשיך ואומר שהרי התורה העידה עליו, על מי? על המשיח, שנאמר בדברים, פרשת ניצבים, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוהיך. תשימו לב על ה... צירוף של השם אלוהיך. תשימו לב כמה פעמים זה חוזר. ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקידשך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה, יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבשך השם אלוהיך ומשם יקחך והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ותבחה, וירבך מאבותיך. מה אומר פה הרמב״ם? הוא נותן לנו פה פסוק, והפסוק הזה זה המקור של הגאולה בשביל הרמב״ם. אז מה, על מה מדבר רמב״ם פה? רק על דבר אחד, על עלייה לארץ ישראל. זאת אומרת שכל יהודי שחי בחוץ לארץ, הוא לא נקרא באמונה שלמה. מה שאומר הרמב״ם פה פשוט? בוא נחזור. ושבת עד השם אלוהיך. אתה צריך לחזור עד הבחינה שהשם, ההוויה, י' כבבקה, הופך להיות אלוהים. זאת אומרת, חיבור בין עולם שהוא מעל הטבע ועולם שהוא בטבע. אם אתה מדבר על טבע, אתה חייב לדבר על מקום, אדוני. אתה לא באוויר פה. יש לך גבולות של הארץ, אנחנו בספר דברים, ספר של תורה בארץ, אתה חייב לעלות. ושמעת בקולו, איפה תשמע בקולו? כשאתה הגעת לפה, אדוני, מה זה קול? קול זה לא דיבור, זה פנימי. שמעת בקולו, פתאום אתה שומע קול. ואז, מי חוזר איתך? הקדוש ברוך הוא בעצמו. ושב, השם אלוהיך, הוא חוזר. את שבותך, פירוש המילים, עם שבותך. פת ועם בעברית. עם החזרה שלך, הקדוש ברוך הוא חוזר. זאת אומרת, כשעלית לארץ, החזרת את הקדוש ברוך הוא לארץ גם איתך, במזוודה. תשימו לב מה כתוב פה. הקדוש ברוך הוא חוזר מהגלות כשאתה עשית עלייה. ואז ברחמך, יש לך רחמים. וסב, עוד פעם, וקיבצך מכל העמים, הוא מקבץ אותך. אשר הפיצך השם אלוהיך שמה, היית בפירוש שמה, בפיזור. אתה צריך לחזור, לא לשכוח, זה המקור של הרמב״ם למשיח. משיח בגיל הרמב״ם זה קיבוץ גלויות, לחזור לארץ ישראל. מאוד ציוני הרמב״ם, מעניין מאוד. אם יהיה לי דחכה בקצה השמיים, אולי תתחיל לספר לי סיפורים. אתם לא מבינים שיש פה בעיה? מה היה צריך להיות כתוב? אם יהיה לי דחכה בקצה, הארץ, מה זה בקצה השמיים? ראיתם פעם נידח בקצה השמיים? כן? יהודי שחושב שהוא רוחני מאוד. והוא חי בחול, אז הוא בקצה השמיים. אומר לה, כבר זה בחול. בוא, בוא, בוא. משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ. תחזור קצת לארץ, אדוני, תבוא לפה. פה זה עושים את העבודה, לא בקצה השמיים, שם בחוץ, אל הארץ אשר ירשו אבותיך. עכשיו, אתה תירש אותה, הקדוש ברוך הוא יטיב איתך, אתה תהיה הרבה יותר מאבותיך, בסדר. אם דברי הרמב״ם היו מגיעים עד כאן דיינו, אבל הרמב״ם ממשיך ועוד פעם ממשיך לתקוע את המסמר. הוא לא גומר בזה. מה הוא אומר? אתם יודעים מה זה גאולה בשבילי? אתם יודעים מה זה משיח בשבילי? מה זה אמונה בביאת המשיח? זה כשאתה, אדוני, חוזר לארץ ישראל וגר בארץ ישראל. אל תספר לי סיפורים מניו יורק ומפריס. תבוא לגור פה. ולא עוד, אלא שאני מביא לך מקור שכל הגאולה שאני מדבר עליה זה רק עלייה. ואם זה לא מספיק לך, תראו עכשיו, זה הסיום של דבריו, ואלו הדברים המפורשים בתורה שהבאתי לכם, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. זאת אומרת, כל מה שאמרתי בפסוק הזה זה כל הנבואות. כל הנביאים דיברו רק הדבר אחד, מה? עלייה לארץ ישראל. זה מה שמעניין את הרמב״ם. כתוב פה תהיה דתי, כתוב פה תעשה מצוות, כתוב כלום. אתה לא רואה את זה עכשיו, עוד מעט זה קורה, כן? אנחנו יודעים שהפסוקים אחר כך מבינים את זה, ביחזקאל. אבל השלב הראשון, תחזור אדוני להיות כעם ולחיות כאומה בארצה. לפי דברי הרמב״ם, המשיחיות מתבטאת בדבר אחד בלבד, שכולל את הכל, והוא כיבוש גלויות וכיבוש ארץ ישראל. זה כולל את כל התורה. הרמב״ם אומר את זה פה. כל דברי הנביאים וכל התורה כולה זה כלול רק בפסוק הזה. אין נכון. אנחנו חיים בעולם של חומר, אנחנו לא כל כך מבינים את הדברים. אמנם בתהליך סביבת ציון אנו רואים מהלך שלם גדול וברור, כן? אנחנו לומדים, יודעים שיש מהלך שלם, אלא שקשה יותר להבין את הנקודות הקטנות שבדרך. כן? המהלך הוא ברור לנו, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למשיח. כל אחד מישראל, אפילו אדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא יודע שבסוף יש משיח. שמעתי. כאן הולכים בעזרת השם יום אחד יבוא משיח. הוא קצת צוחק. למה הוא צוחק? כי היום בחדשות אנחנו רחוקים מזה. זה הנקודה שבדרך. זה אנחנו לא מבינים. את ההתנהגויות של ממשלה כזו או אחרת, זה אנחנו לא מבינים. את המצב הרוחני של עם ישראל בשלבי המתקדמים של גאולתנו, גם את זה אנחנו לא מבינים, כי לפעמים זה נמוך מאוד, אתה לא מבין מה קורה כאן. רבותיי, אסור לפחד, אנחנו בתהליך, והתהליך הוא כמו לידה של ילד קטן, לא לשכוח. ילד לא מבין, אולי עד גיל 40, מה הוא בא לעשות כאן בכלל. עד שהוא מוצא עבודה, מוצא אישה, ומתחתן ובונה בית, ועד גיל 20 הוא רק בבית. הוא כבר לא יודע מה הוא בא לעשות מעצמו בחיים. חז"ל קובעים שעיסוק בדברים כגון אלה גובל בחישוב קצחים. אתם יודעים מה זה אומר פה? הרמב״ם מזהיר על מי שמחשב קצים. מה זה מחשב קצים? שאסור לחשב קצים. האמת שהרמב״ם מדבר על דבר כזה. זאת אומרת שכל אחד שרואה את השלבים האלה ולא מבין אותם והוא אומר זה לא הגאולה, כי הגאולה צריכה להיות בצורה יותר דתית, זה נקרא מחשב קצים. זאת אומרת הוא מחשב שזה לא הקץ, כי מה שעשה עכשיו אותו נשיא או אותו שר לא מתאים לגאולה שלי שלמדתי עם הרב. זה נקרא לחשב קצים. אדוני, אני חוזר להתחלת השיעור, אנחנו לא יכולים להכתיב לקדוש ברוך הוא איך הוא עושה את הגאולה שלו. מי אנחנו בכלל? אנחנו נגיד להקדוש ברוך הוא איך אתה עושה את הגאולה, ואם הוא רוצה שזה יעבור דרך יהודה ותמר שהתחפשה לזונה, זה מלוכלך, נכון? לא יפה. ואם הוא רוצה שזה יצא דרך לוט שהולך עם הבנות שלו, איזה מגעיל. ומזה יוצאת רות, ומזה יוצא דוד המלך. אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא עושה? הוא לא יודע? אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא בעצמו? שאברהם אבינו נולד מעובד עבודה זרה ומאימא שהיה הייתה בזמן של מחזור חז ושלום כשהוא נולד, וזה אתה לא יודע. הקדוש ברוך הוא משתמש בכל המהלכים, מארבע רוחות בואי הרוח. אנחנו לא מבינים את התהליכים שלו, אנחנו מתקדמים. אל תעשה חשבונות. הרמב״ם אומר בפירוש, לא להתעסק בפרטים שיופיעו על דרכה של הגאולה. למה? כי אנחנו לא נבין אותם. אם תמשיכו לשמוע על החדשות של כל יום, אתם רק תבינו שאנחנו מתרחקים מהגאולה. וזה לא נכון. הוא מוסיף ואומר, שלא יובנו הדברים שיהיו, עד שיהיו. כלומר, צריך להאמין במהלך הכללי, בו ריבונו של עולם מחזיר שכינתו לציון, ועם ישראל קם לתחייה. זה אנחנו צריכים להאמין. עכשיו, איך זה קורה בפרטים הקטנים של כל יום? אל תיכנס לזה, אדוני, אתה עלול להתייעץ וליפול, תיזהר. וכל האנשים שמתייעשים זה בגלל זה. בפן הלאומי, בפן הצבאי, הרוחני, ושהכלל הזה חייב להיות ברור אפילו כשהפרטים שבדרך יראו כסופרים את הכלל הזה. כמו שהיום, הכל נראה סופר. ואדם שלא למד, יגיד לך מה זה, זה גאולה זה? איזה עולם, הכל בלבול, הכל חרטה ברטה. זה גאולה, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אדוני, בוא ללמוד. זה תהליך. המאמין הוא זה ששותף לבניין הארץ ולבניין התורה. אחד התקשר ושאל, כן? רב, מחול. כל הקהילה שלו, כן, מתחילים קצת לדבר על העלייה לארץ ישראל. אז הוא מתקשר לרב אבינר, שליטה, והוא שואל אותו, כבוד הרב, מה עושים, כן? אז הרב אבינר אומר לו, נו, אתה צריך לעלות? הוא אומר לו, כן, אבל הרב שלי, כן, הרב של הרב, אמר לי שאתה כמו קפטן של אונייה, ואסור לך לעזוב את האונייה עד הסוף. אז הרב אבינר אומר לו, זה נכון, הקפטן לא צריך, אבל הוא צריך לתת סירות לכולם שכבר יבריחו, והוא שישאר לבד אם הוא רוצה.
לא נשאר עם כולם בעונייה וכולם טובים ביחד. צריך להיות שותף. זה שמחפש את השווה ולא את המפריד בין חלקי העם, כן, להפסיק להדביר אנשים לפי המראה שלהם החיצוני. תאהב את כל אחד ואחד מבני ישראל. האריז"ל אומר שאתה לא יכול אפילו להתחיל להתפלל בבוקר אם אין לך את זה. עזוב את התפילה בכלל. אם אתה לא אוהב כל אחד מישראל כנפשי, כמעודי, אפילו שחטא כנגדי, אתה לא יכול להתפלל כראוי. למה? כי השכינה לא יכולה לחדור על מקום שהוא חסר. ואם אני כועס, אני חסר, לכן השכינה לא יכולה לבוא. איפה השכינה באה? רק על מקום שלם, כך אומר הזוהר הקדוש. לא שכינה שורה באתר פגום. אהבת ישראל היא המפתח לגאולה. וזה לא חשוב אם יש חילוקי דעות. מה זה חילוקי דעות? חילוקי דעות זה יכול להיות גוף אחד. הנה, אני למשל, היום היו לי חילוקי דעות. לבוא לשיעור, לא לבוא לשיעור. אז יש לי שמאלני בתוכי וימני בתוכי. אז מה, אני שניים? לא, אני אדם אחד, יש לי מחלוקת פנימית. מה זה משנה? אני מתקדם. המחלוקת לא צריכה להפחיד אותנו בין האנשים. היום כאילו כל מחלוקת קטנה זה מלחמה. וואי, הוא נגדי, הוא נגדי. מה הוא נגדי? זה גוף אחד. אהבת ישראל היא המפתח לגאולה, וחילוקי הדעות שבעם הם תופעה טבעית לחלוטין, ודומים להתלבטויות שמתעוררות אצל כל אדם ללכת לכאן או לכאן. פשוט מאוד, אבל האדם הזה לא מתפצל ושלם. השכינה אינה יכולה לשרות על אתר חסר, ולכן היא תתגלה רק על ידי כוח האהבה והאחדות. והכל יבוא ממקור אחד. מאיפה זה בא? מכוחה של ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו. עכשיו, איך הגענו לירושלים? הנשמה הפנימית היא שדחפה וממשיכה, כי עוד הגענו. גם היום הלימוד שאנחנו לומדים עכשיו, מאיפה זה בא? מהנשמה הפנימית שמחייבת אותנו לשמוע דברים ששייכים לעכשיו, ולא לאתמול, ולא לשלשום. רק לעכשיו, לאמונת עיתנו. צריך לדבר עם הדור הזה בשפה שהוא מבין. אי אפשר לדבר עם דור של היום עם סיפורים של לפני 2,000 שנה. ולכן גם הלימוד צריך להשתנות. שמסוגלת במהותה ירושלים לגלות את הנשמה האלוקית שחבויה בעם ישראל. וירושלים מגלה את התוכן הפנימי הזה. ויש בכוחה לתקן הקלקולים. אולי בגלל זה קוראים לבין ההוריו ירושלמי, כן? זה מחבר את הכל. יש בכוחה לתקן הקלקולים שנגרמו בגלות. וכדברי הגאון מבינה בלקוטי הגרא, סוף ספרה וצניותה, כשהיו שם בגלות בבחינת עצמות מפוזרות. כך הוא קורא לעם ישראל שנמצא בחוץ לארץ. עצמות מפוזרות. זה לא בן אדם, זה עצמות, ולא עצמות ביחד כמו שלג. זה עוד חצי מת. לא, רגל שם, ראש שם ואף שם, חז ושלום. עצמות מפוזרות, הגאון מבינה. ירושלים אינה מוזכרת בפירוש בתורה. בשום מקום, לא רואים את המילה ירושלים. למה? כי כגודל המטרה, כך קושי הבירור. אתה לא יכול לדבר על דבר שהוא גבוה מאוד. למה? אתה נותן אותו, זהו, הרסת. אי אפשר. אדונים מגיעים לזה. זה כאילו שיש לי מתנה מאוד מאוד גדולה, ואני מראה מיד לכל הילדים. לא. יש לי פה אוצר אדונים, אתה לא יכול לראות אותו, רק מי שמגיע לקומה, שבע. אז אני מוציא לו את המתנה הזאת. תתחיל לעבוד, אדוני. כן, אבל אני רוצה לראות לפני. לא. לא רוצה לשחק, אל תשחק, שלום. אי אפשר לראות את ירושלים, היא לא כתובה בתורה. וזה נעשה תוך כדי הליכה והתקדמות. כדוגמת דבר הסמל אברהם אבינו עליו השלום בבראשית, בבראשית דרכו. לך לך מארצך וכו' וכו' אל הארץ אשר אראך. אם אתה לא מתחיל ללכת, אם אתה לא עושה את הלך לך, שכבר הסברנו אותו בשיעורים הקודמים, לך לך, לך לעצמך, תמצא את המהות, את הזהות, את העצמאות שלך. אז הראיך, מה זה הראיך? לא רק אני אראה אליך, אלא אראה אותך לעמים, הראיך. אתה תתגלה, אני הקדוש ברוך הוא אגלה אותך, ישראל, לעיני אומות העולם. מתי נהיה עם שמגולה לאומות העולם? רק שאנחנו נהיה כאן בארץ ישראל כאומה. ולא גילה לו איזו היא הארץ הזאת. אומרים לו, לך, תמשיך ללכת, תתקדם אדוני. למה הוא צריך להתקדם? כי הוא בן אדם. מלאכים נקראים עומדים. אתה בן אדם, אתה נקרא מהלך. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז אתה צריך ללכת. אם אתה לא הולך אדוני, אתה נופל. תתחיל ללכת, יתבררו לך הדברים תוך כדי הליכה. כי רק תוך כדי הליכתו תתברר לו הדרך והתכלית. ההליכה היא כנראה חלק מהותי בתהליך הגילוי. אז אנחנו היום צריכים להמשיך ללכת, לא לפחד, לא לעצור מכל מיני דברים קטנים שקורים, אפילו הדברים הגדולים שקורים בדרך. כי לא צריך לשכוח לאן אנחנו רוצים להגיע לגילוי השם בעולם הזה. ולכן יש כל כך הרבה מניעות באמצע הדרך. אבל לא זה צריך להפחיד אותנו. כן? אנחנו ממשיכים לשיר, זו שירה גדולה, זו סימפוניה גדולה. אסור להפסיק את ההליכה הזאת. ובעזרת השם, נעשה ונצליח בהליכה הזאת, תגיע ליד המתאים לה, זאת אומרת לגילוי השם בעולם הזה בקרוב. אמן, כן ירצה.